הם, כשהם יצאו לדרך, בשביעי ושמיני לאוקטובר, הם יצאו בקריאה לכל הערבים, בגדה וגם בערבי ישראל, לכל המדינות הערביות, לכל המדינות המוסלמיות, כמובן לאיראן ולחיזבאללה, תבואו לעזרתנו. עכשיו, מתוכם, מי שבא לעזרתו, באמת, למחרת, היה חסן נסראללה, אמר, אני איתכם, אני מרתק פה שלוש אוגדות, עוזר לכם, החות'ים והעיראקים אנחנו יודעים, אבל ערבי ישראל לא קמו, וערבי הגדה מאכזבים אותו, והיום הוא פתאום רואה שהוא נשאר לבד, ומי שעוזר לו כרגע זה המילה עכשיו.
תת אלוף במילואים חנן גפן, לשעבר מפקד 8200. שלום, ברוך הבא.
שלום, אור.
קודם כל, ברוך הבא לפודקאסט הביטחוניסטים, אנחנו שמחים שאתה איתנו. אני רוצה לשאול פה את חנן גם על תקופת אוסלו ב-8200 ואיך היחידה נערכה אליהם, גם ההכנות למלחמה של היום, וגם הזירה האיראנית, לבנונית, איך אנחנו אמורים בתור מדינת ישראל, דרך העדשה של המודיעין, לראות את הסיטואציה המתפתחת בעיניים של האויב וגם בעיניים של המודיעין הישראלי. לפני זה חברים, קליק קטן על העוקב, תהיו הראשונים לקבל את התוכן שלנו, תעקבו אחרינו, לא תתחרטו. אז חנן, אתה בתחילת שנות ה-90 פיקדת על יחידה 8200, ובשביעי באוקטובר שעבר, אתה התעוררת עם האזעקות כמו כולנו, ומאז עברה שנה, אנחנו רואים בזירה הצפונית, שנקודת המבט של האויב קצת השתנתה בשנה האחרונה, בפחת מאז שצהל התחיל להקות בהם מאוד חזק. איך אתה רואה את זה מהצד שלהם?
כן, אני הייתי קורא לזה, הייתי בונה מדד תודעה ערבית, כי בשביל אוקטובר מדד התודעה היה, אם הייתי צריך להגדיר אותו, אצלהם היה 10, אצלנו היה 1. מתי מה שקרה היום, המדד התודעה הזה השתנה לחלוטין בצורה דרמטית, לרמות שלא ראית אותו בעבר. איך, ואני חושב שמדד התודעה הוא לא פחות חשוב מכוחות צבאיים, כי היום, כשאני מסתכל על התקשורת הלבנונית הרצינית, הקרובה לחיזבאללה, אני לוקח עיתון כמו עיתון אל-אחבר, שהוא דובר ישיר של החיזבאללה, ואני קורא, ואני רואה שם, כשאשר אני רואה שם ביטוי, שאומר, אחרי אירוע פייג'רים, הוא כותב בדקה אחת, מדינת ישראל הוכיחה, את עליונותה הטכנולוגית ואת עליונותה המודיעינית. זה משפט שמאז אותו עורך חוזר עליו כמעט בכל מאמר שהוא כותב, כולל מאמר שכתב אתמול. הוא כותב, למרות האירועים, כותב את זה בצורה של למרות, כי הוא חייב להציג בסוף שורה תחתונה חיובית מבחינתם, אבל הוא תמיד פותח. העליונות הטכנולוגית הישראלית והעליונות המודיעינית שגובלת במדע בדיונית. מדע בדיוני, זה מה שהוא כותב, אחר כך הוא ממשיך ומדבר על כך, אנחנו עם הסבלנות שלנו, אנחנו בסופו של דבר נטיש וננצח וכו' וכו' וכו'. זה מה גם מביא אותי לנושא אחד, שאני רוצה שנשים אותו בהתחלה, ואני אחזור עליו בסוף. אני הייתי מוציא את המילה עכשיו, בשימוש בשפה העברית. זאת אחת המילים שגרמו לנו נזק, כולל בנושא אוסלו, עכשיו. הצד השני מסתכל עלינו וצוחק, אומר לנו סבלנות, אנחנו מנצחים בסבלנות, וכשהם עושים לעצמם אחורה, מסתכלים אחורה 30 שנה, לפחות בלבנון, הם אכן הצליחו לעשות את זה.
כלומר, מבחינתם הסבלנות משתלמת, הם הצליחו לבנות שם צבא משמעותי בלבנון, ממש צבא. ומצד אחד אפשר להבין את תושבי הצפון, רוצים לפעול חזק מול חיזבאללה עכשיו, או אתה בדרך התכוונת גם לקירות אחרות בציבור עכשיו, אבל אנחנו רואים שהעיתוי, עם כל וגם אנחנו אמרנו, קדימה, תפעלו כבר בלבנון, אבל אתה מה ראית בעיתוי של התקיפות עכשיו, שהוא היה נחוץ, הסבלנות הייתה נחוצה?
כן, התקיפות פגעו, התקיפות, יש הרבה תקיפות. היו תקיפות חיל האוויר לאורך כל התקופה, לאורך כל השנה הזאת, שפגעו, קרסמו ביכולות שלהם. היה שם אלמנט הפתעה לא גדול. אלמנט ההפתעה הייתה ברמת ההכרה של צה"ל, את הנקודות הרגישות שלהם. אתרי שיגור, מחסנים, כמובן חיסולי פעילים לאורך כל התקופה בדרום, ופעילים של רודואן וכאלו ואחרים. אבל התקיפות האחרונות בלב ליבה של ביירות, בלב ליבו של הדחיה, זה משהו ששינה אצלהם את ההבנה שבעצם המשחק שהם שיחקו, שרצו לשחק, של שידור חוזר של 2006, שבו כזכור אנחנו פתחנו מלחמה ללא הכנה, אחרי חטיפת החיילים, פתחנו ללא הכנה, אחרי שבועיים כבר נגמרו המטרות, ואחרי עוד שבועיים שלושה, בעצם החיזבאללה הביא אותנו לבקש ולהסכים להפסקת אש נחותה מאוד, שהביאה אותנו במשך אותם 20 שנה, לאיפה שאנחנו נמצאים היום.
כלומר, ההבדל בין מלחמת הלבנון השנייה לבין מה שקורה היום, אתה רואה הערכות אחרת של צה"ל, של 8200, של המודיעין?
הערכות שונה לחלוטין, וזה אחד מהרכיבי ההפתעה שהחיזבאללה נתקל בהם. הם לא האמינו שהצבא, שהם יראו את צורת הלחימה הזאת, היא צורת לחימה, הייתי אומר, חדשנית לגמרי מבחינתם. הם ציפו לראות טורי שריון, תשועתים לכיוון בינג'בל וקומות אחרים, הם מחכים עם טילי נוטט, מרחוק, עוצרים את כולם, פתאום הם רואים משהו אחר לגמרי, הם רואים מערכת הרבה יותר מתקדמת ומודרנית, וכשהם מדברים על יכולות טכנולוגיות ומודיעיניות, הם מתכוונים גם לזה, הם רואים חיל אוויר עם מטוסים, רחפנים, כטב"מים, ללא ערך בשמי לבנון, משולבים עם, הרבה, עם מודיעין מאוד מדויק, יחד עם כוחות הקרקע, בצורה, בזמן אמת. ולזה הם לא מוכנים. אני חושב שזאת הנקודה שבסופו של דבר תביא לכך שהם יבינו שזו לא המלחמה שהתכוננו, הם מבקשו לעצור את המלחמה.
אנחנו כבר רואים היום בעצם את אותם בחירי חיזבאללה, נעים קאסם ואחרים, שמבקשים הפסקת אש, משהו שלא חלמנו לפני חודש יקרה. ואם אתה זוכר בתחילת המלחמה, גלנט אמר, אם נתקוף בבירות, תדעו שנסראללה עבר את הקו האדום. אבל אנחנו כבר מזמן בשגרה שתקיפות בדחיה, זאת אומרת, אנחנו כבר תקיפות בדרום לבנון, אפילו בבקה, צהל עשה במהלך השנה האחרונה. אבל תקיפות שגרתיות בדחיה, כניסה של כוחות רגליים לבינג'בל, למרון הרס, דברים שאני לא יודע אם ציפינו להם, עם מחיר יחסית יחסית כמו שהוא היום. לא רוצה לומר נמוך, כי כל מחיר הוא כואב, אבל ציפינו לבניינים נופלים כל יום בערי ישראל.
כן, אז זה שוב, זה עבודה מודיעינית ושילוב של חיל האוויר בעבודה מודיעינית, וקבלת החלטות נכונה של גם פיקוד צפון וגם המטה הכללי. כי בעצם בשנה הזאת, אנחנו די הורדנו את היכולות שלהם, קיזזנו הרבה מאוד מהיכולות. אם לא היינו עושים את זה, היינו רואים הרבה הרבה יותר טילים למרכז הארץ, הרבה הרבה יותר טילים מדויקים. המערכה הייתה נראית אחרת לגמרי. ברגע שהתחלנו את דחיה, זה היה כשכבר היה ברור שהם לא יוכלו לעשות את אותו דבר שהם חיכו לו. אותם 150 אלף טילים, ואנחנו זוכרים את חסן נסראללה, אמר, אנחנו נראה על חיפה, רבעת בעד חיפה, או תל אביב, רבעת בעד תל אביב, או כל הארץ מחוסה, בעשרות ומאות טילים, אחרי שהצבא כבר כיזז הרבה מהיכולות, אפשר היה להתקדם שלב נוסף. זה גם, אני אומר, לפעמים המזל שיחק לנו, כי עכשיו היה בפעולה. אמרנו, אם תסכימו ל-1701, אנחנו נסכים. עכשיו, אנחנו. למזלנו, חיזבאללה לא הסכים, ואני אומר, זה והקשה אלוהים את לב פרעה. זה בדיוק המקרה הזה, חסן נסראללה, בשחצנות מוחלטת, אמר, אל תבואו אלינו, כל השליחים, אל תתקרבו אלינו בכלל לחיזבאללה, דברו בלבנון עם מי שאתם רוצים, זה חסר חשיבות. אנחנו לא נסכים להפסקת אש, עד שבעזה החמאס יודע שיש הפסקת אש שמקובלת עליו. זאת הייתה לאורך 11 חודשים, זה מה שאנחנו שמענו, זה מה שראינו, ואנחנו רצינו עכשיו הסדרה. את המילה עכשיו, אני שוב אחזור על זה כל הזמן, צריכים להוציא מהשימוש.
איפה אתה רואה אותה, את המילה עכשיו? בשיח הציבורי?
אנחנו כל הזמן רוצים את זה עם החטופים. אני רואה את זה באוסלו. אני רואה את זה בנסיגה בלבנון ב-2000. במקום לעשות נסיגה מסודרת בשנת 2000, יכול להיות שהיינו צריכים לעזוב את רצועת הביטחון, או היינו צריכים לעזוב. בצורה מסודרת, אבל עכשיו שם שיחק, עזבנו בלילה, השארנו שם זחלמים פגועים. הפקרנו את בעלי הברית, את צדל, בלי לתת להם התראה, עם המשפחות שלהם נוצרו שם נצורים. מה לבנונים חשבו עלינו? מה אנשי צדל חשבו עלינו? אנחנו יצאנו בשנת 2000, זו הייתה הנקודה ששם החיזבאללה אמרי. מהנקודה הזאת, חסן נסראללה קיבל את התואר של מגן הערבים, מגן האסלאם. משם הוא אמרי.
הלבנונים היום זוכרים לנו את זה? את ההפקרה הזאת?
מאוד. הם מדברים כל הזמן על שנת 2000 בגעגועים. הם מדברים על 2000 ו-2006, כשתי תקופות, הם מתגעגעים אל התקופות האלו. שנת 2000 זה שנת הניצחון הגדול. הגורם היחיד שהביס את צבא ישראל, זה החיזבאללה בשנת 2000, צבא נסוג. מנסיגה מבישה, אני רוצה להזכיר לך, אתה היית ילד אז. סגרו את שער פאטמה ובאו אנשים, התחננו להיכנס פנימה, אנשי צד"ל לא נתנו להם. כי נתנו הוראה לסגור את השער בשעה 8 בבוקר, או לא יודע באיזה שעה. זה אירוע מכפיש מבחינת מדינת ישראל, מי שחשב שזה אירוע הירואי והברקה, טעה טעות נוראית.
אנחנו רואים את חיזבאללה היום שונה, השאלה אם לבנון תהיה שונה ביום שאחרי המלחמה, ולבנון זה לא עזה. האיראן בעצם נכנסה לשם, חדרה לכל רמות השלטון והחברה בלבנון, אבל הלבנונים עצמם הם לא עזתים. זאת אומרת, יכול להיות שביום אחרי המלחמה, אתה בתור מפקד 8200 לשעבר, אתה מזהה קולות בלבנון שאומרים, הרגתם אותנו, אנחנו לא רוצים יותר את המלחמות האלה, לא רוצים את ההשפעה של השיעים ואיראן, או שהם, כמו העזתים, מתייצבים מאחורי המדינה שלהם נגד ישראל. איזה קולות אתה שומע היום?
צודק, זה מדינה, זה משהו אחר לגמרי, זה לא דומה לעזה. אנחנו שומעים הרבה קולות מלבנון, של הנוצרים כמובן, גם של הדרוזים, אבל גם של שיעים. שיעים שאומרים, אנחנו, די לנו עם השלטון, עם הפקרת המדינה, לתת לחיזבאללה נשק, דרדרתם את לבנון. שיעים אומרים את זה. אנחנו רואים גם התנהגות שונה היום של גורמי ממשל, כמו מיקאטי, נבי ברי, שהיו בצל של חסן נסראללה, לא העיזו לדבר באופן עצמאי. היום הם מופיעים כאן נציגים הרשמיים בצורה מאוד ברורה, בצורה מאוד נחרצת. אני לוקח את מיקאטי, את נג'יב מיקאטי, ראש ממשלת המעבר, או לא. הוא אומר, אנחנו רוצים את 1701 עם צבא לבנון, הוא מוסיף גם את צבא לבנון בדרום. זה על דעת החיזבאללה. עכשיו, זו אמירה שלאוזן הישראלית נשמע טריוויאלית. לאוזן שמסתכלת על הצד השני, יש משמעות אדירה. זה אומר, קודם כל, החיזבאללה ניתק את הקשר הגורדי עם עזה. אידיאולוגית, זו מכה, לא פחות מהמכה של הנציגה שלנו בשנת 2000. לחיזבאללה, רגע, עד עכשיו גררתם את לבנון להרס, למיליון 200 פליטים, בגלל מה? פתאום ויתרתם על עזה, הרי עשיתם את זה בגלל התמיכה בעזה. מה קרה עכשיו? מדד התודעה, זה נרשם, נרשם אצל, לא רק אצל מתנגדי חיזבאללה, גם אצל אנשי חיזבאללה. פתאום, רגע, איפה היה הסיפור? וחסן נסראללה נעלם, אז גם אין את, את הדמות הפטריארך הזה, שקפה את עצמו על כולם.
בעצם סינואר קיווה שהוא הלך והציל אותו, נסראללה. והוא פתח במלחמה מלבנון, ובזמן שהוא מסיט את תשומת הלב של ישראל, במקום להתמקד בלעדית בעזה, ככה נאלצנו להסיט את תשומת, חלק מתשומת הלב גם ללבנון. וסינואר מבין היום שהוא יותר לבד. השאלה, זה ישפיע, יכול להיות ישפיע גם על עזה, הזירות.
תראה, זה ישפיע, על סינואר זה לא בטוח זה ישפיע, כי האיש הזה חושל ב-20 שנות בית כלא, ועוד שנות פעילות טרור כזאת כאלו ואחרות, הוא מחור, אבל זה כן ישפיע, כן עשו להשפיע על העזת עם הדבר הזה. הם, כשהם יצאו לדרך, בשביעי ושמיני לאוקטובר, הם יצאו בקריאה לכל הערבים, בגדה, וגם בערבי ישראל, לכל המדינות הערביות, לכל המדינות המוסלמיות, כמובן לאיראן ולחיזבאללה, תבואו לעזרתנו. עכשיו, מתוכם, מי שבא לעזרתו, באמת, למחרת, היה חסן נסראללה, אמר, אני איתכם, אני מרתק פה 3 אוגדות, עוזר לכם, החות'ים והעיראקים, אנחנו יודעים, אבל ערבי ישראל לא קמו, וערבי הגדה מאכזבים אותו, והיום הוא פתאום רואה שהוא נשאר לבד, ומי שעוזר לו כרגע זה המילה עכשיו. הוא נצמד למילה עכשיו, בתקווה שמדינת ישראל בנושא החטופים, תעבוד לפי התכתיבים שלו, ולא לפי מה שמדינת ישראל הולכת להכתיב.
מה אנחנו חייבים לעשות בעזה, ביום שאחרי ובלבנון? איך אתה רואה את ההסדר שאחרי המלחמה?
זה שני דברים שונים. לגבי עזה, אנחנו צריכים להבין שהחמאס כארגון טרור, עם קבוצות מקומיות, יותר כנופיות מקומיות, שיש להם גם סיבה כלכלית, לא רק סיבה ביטחונית לשרוד, נראה אותם ואני צריך לטפל בהם, כמו שנטפלים היום במחנות הפליטים ביהודה ושומרון. לא בערים, כי תושבי הערים מתנהלים אחרת לגמרי מאשר מחנות הפליטים. אז זה יהיה דומה להתנהלות של מחנות הפליטים ביהודה ושומרון, יהיו שם כאלו שקראו לעצמם גדודים, מצעדים, בהם נצטרך לטפל לאורך שנים. הגוף שיקום שם זה גוף שיקימו אותו. ישראל לא צריכה לקחת את זה לעצמה, היא צריכה לפקח. זה גוף שהוקם על ידי מדינות ערביות, מדינות המפרץ, אולי גם גורמים פלסטינים שמדינת ישראל תסכים, לא אשף
ולא פתח. רשות פלסטינית?
לא רשות פלסטינית, כי הרשות הפלסטינית היא גוף שבעצם איבד את ערכו. יש אצל הפלסטינים כמה גופים שעברו הכשרה אמריקאית, שעובדים טיפה יותר בכיוון שמתאים לנו. שירות הביטחון הכללי נעזר בהרבה מאוד, ולכן גם הרבה פעמים אנחנו שומעים את שירות הביטחון הכללי, מבקש שמדינת ישראל תעביר כספים לרשות, לא לרשות, לא לפקידי הרשות, למנגנונים מסוימים בתוך הרשות, שעוזרים לנו, עוצרים חשודים, מגלים לפעמים מטענים ומטפלים בהם. אז מסוג כזה של פלסטינאים, ללא האידיאולוגיה הנוראית שלהם, כן יהיה אפשר לשלב באותו מנגנון שליטה, על הרצועה. אנחנו הרי לא נרצה לטפל בביוב ובגביית המיסים בערי הרצועה.
ובלבנון, אתה רואה את 1701 או הרבה יותר מזה?
הרבה יותר מזה. זאת אומרת, 1701 לפני 4 חודשים, שנינו אנו מסכימים על זה כנראה.
נכון.
כי זה מה שאמרנו, אנחנו מעדיפים הסדרה על פני מלחמה, נכון? זה מה שאמרנו. היום נדמה לי שגם דעת הקהל אצלנו וגם אצלהם השתנתה. היום אנחנו יותר קרובים, אתה יודע מה, אני אגיד משהו ש... אני לא הייתי מלחמת העצמאות, הייתי אז ילד קטן מדי, אבל אז היה ראש, אנחנו משנים את המציאות. הקמנו מדינה, לכולם היה ברור שאנחנו בוראים מציאות חדשה. היום אנחנו מתקרבים במשהו, אנחנו בוראים היום מציאות חדשה בלבנון, ורוצים לברוא מציאות חדשה במוחות של האיראנים. להגיד להם, אתם לא יכולים לבוא ולהכריז יותר על השמדת מדינת ישראל בשנת 2070, 2080, הרי חמינאי ממציא תאריכים, בשנת 2080 מדינת ישראל לא תתקיים. אנחנו צריכים למתוא להם בתודעה את ההבנה שזה נגמר. אין קשר בין חיזבאללה לעזה, נדמה לי שהגענו את הגשר הזה, אנחנו עוברים בימים האלה. חיזבאללה, אתם בתוך לבנון, אתם מפלגה, אתם לא צבא, אין לכם ישות מעצמכם. אני חושב שהפעלנו, ההצלחות של צהל הפעילו הרבה מאוד כוחות בתוך לבנון, בינלאומיים ופנימיים, שעובדים על יצירת מציאות אחרת, להחזיר את לבנון 30 שנה אחורה, במקרה הזה זה 30 שנה חיוביות, להחזיר אותו לאותו מצב של שוויון בין העדות, מדינה חילונית לגמרי, לא דתית, לא מזוינת, הנשק נמצא אצל צבא, הצבא בלבד. אני חושב שזה יעד בר השגה. אם את המילה עכשיו, נשים בצד.
מעניין, הלבנונים יסכימו לזה, אני משוכנע שהם גם יראו עתיד קצת יותר טוב למדינה שלהם. שאלה אחרונה, לבנון, לפני שאנחנו עוברים הלאה. עם יד על הלב, אתה הופתעת מהביפרים? מהתעוזה, מהחדירה של המודיעין? אתה הופתעת מהדבר הזה, או שאמרת, זה משהו שהוא... שיכל לקרות?
באמת הופתעתי. הופתעתי מאוד מהתפנית שחלה. אני... תראה, אחרי התחלה של השביעי לאוקטובר, שבאמת הייתה התחלה קשה, אני הייתי, ביקרתי אצל יוסי שראל, מפקד 8200, הוא ישב עם ראש שפוף, הוא תדרך, הוא הסביר לנו מה קרה, אולי 10 ימים אחרי השביעי לאוקטובר, כשהוא קצת יכול היה לנשום. הוא היה שפוף מאוד, לזכותו היה אמר, הוא אומר, אני צריך לצאת מהחדר ולנהל יחידה, ויש לנו מלחמה קשה לפנינו. הוא הבין בדיוק מה עומד לפניו, אבל באותו רגע אני לא האמנתי, אני חשבתי שאנחנו, כשדיברו על הסדרה בלבנון, אמרתי, אוקיי, זה יעד יראוי, בוא נגיע למצב הזה. התפנית הזאת של הפייג'רים שהסקנדינבים ביצעו, לא אנחנו, והתפנית הזאת, והחיסול של חסן הסלע שאותו כן אנחנו ביצענו, אני חושב, הם מדהימים, חסן נסראללה מעל הכל. אתה רוצית, אני אצטט פה את יעקב עמידרור, האלוף יעקב עמידרור, חברי הטוב, הוא תיאר את זה בצורה הכי יפה. הוא אומר, יש שם קשת אבנים, ואתה הוצאת את האבן המרכזית מתוך הקשת. זה דימוי, זה הצגה מדויקת של מה שקרה, השוק, גלי ההדף מחיסולו של נסראללה, עוד רק עכשיו מגיעים בלבנון, אנחנו נראה את התוצאות שלהם, והם יכולים לעזור לנו להגיע למצב, לנו ולאחרים, של לבנון חילונית, מדינה שוחרת שלום, חיזבאללה מנוטרל, מנשק, תהיה לא רק דרישה שלנו, לא רק דרישה של האמריקאים, גם של הלבנונים עצמם.
מדהים. אז תראה, דיברת על תחילת המלחמה ו-8200, גילוי נאות בתור בוגר היחידה, אני מדבר למי שיכל להיות המפקד שלי, רק איחרתי אותך בכמה, 25 שנה, נלך רגע לתחילת המלחמה, ואולי ערב לפני ושבוע לפני ושנה לפני. הרבה ישראלים, אני רגע שם את הדעה שלי בצד, אני רוצה לשמוע ממך. הרבה ישראלים שואלים את עצמם, איפה היה המודיעין? אומרת, אנחנו יכולים לשים באיראן, לפי פרסומים זרים, כדור בין העיניים של ראש תוכנית הגרעין האיראנית, ויודעים מתי הוא יוצא מהבית ובאיזה כביש הוא נוסע. ואנחנו יודעים, לפי כל מיני דיווחים, למצוא את אותו פעיל חיזבאללה באירופה ולנטרל אותו. ו-6,000 איש מתכננים פשיטה, ואף אחד אף נורן, או אולי נדלקו נורות אדומות. איך אתה מסביר את המודיעין לפני השיבה באוקטובר?
אני אפילו אקשה עוד יותר את השאלה שלך. כי המודיעין הישראלי, שוב, זה דברים, אני אעזר במה שכבר פורסם, כמובן לא אתייחס למה שלא פורסם, את חומות יריחו. תוכנית הפשיטה המפורטת של החמאס מדויקת לפרטיה. ככל שאני... קיבלתי איזו הצצה לדברים האלו, ברמה של לאיזה חדר להיכנס או לאיזה נשקיה להיכנס, פירוט מדהים, הייתה בידי המודיעין הישראלי. שנה וחצי לפני. עכשיו, המודיעין הישראלי העביר את זה לכל הגופים, נעשו דיונים בגופים מבצעיים, בפיקוד, במקומות אחרים, ובסופו של דבר, כשאתה בודק מה נעשה, מבחינת שינויים בתוכנית ההגנה, כוחות, אתה רואה שלא נעשה שום דבר. המודיעין, כשאנחנו רואים את חוסר העשייה בתחום האגמי, אנחנו יכולים גם להסתכל על הצד המודיעיני, ואתה צודק, היה מודיעין מאוד מדויק לפעילות של לבן מבצעים, והכריע מבצעים, אבל לא טקטי לגמרי. אנחנו קשלנו בדבר העיקרי. כאשר הערבים אומרים לנו, אנחנו רוצים להרוג אתכם, אנחנו אומרים, לא, בן אדם לא אומר דברים כאלה, אנחנו לא מאמינים שהוא מתכוון, זה בשביל להרשים את הקהל שלו. והם התכוונו לזה. עכשיו, אנחנו כישראלים, ב-20-30 שנים האחרונות, המדינה הזאת התפתחה, צמחה, והדחקנו את הקולות האלו. זאת הסיבה, וכשהתחילו להגיע הרעשים של השישי לאוקטובר והשביעי לאוקטובר, הם לא היו מספיק חזקים, כי מולנו ישב מישהו שלמד אותנו לאורך כל המבצעים, הכיר את הנקודות החוזק שלנו, פעל למנוע את היכולות של המודיעין, יכולות של התצפית, לבוא ולהסיק מסקנות. למרות זאת, גם התצפיתניות וגם המודיעין שלח הרבה מאוד מידע שאומר, התוכנית שאתם קיבלתם לפני שנה וחצי הולכת וקורמת, מתורגלת. ואחר כך גם היו רעשים. הרעשים האלו, אם מישהו היה יושב, היה לו יותר זמן, הוא היה אומר, זה חופף. בלילה של השישי לשביעי לא היה כנראה מספיק זמן, התקבלו החלטות בצורה, היה מספיק מידע לבוא ולהגיד, קורה משהו וזה מטריד מאוד וצריך לעשות, ובסופו של דבר השאלה היא למה, אחרי כל הדברים האלו, נכון, זה לא היה, יש מלחמה, אף אחד לא נידב לנו את ידיעת הזהב הזאת, אבל היה מספיק מידע לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים לעשות משהו שונה מאשר אתמול.
אתה היית עושה משהו אחרת בין השישי לשביעי?
אתה יודע, זו שאלה שאני כאיש מודיעין לא רוצה לשאול, כי החוכמה בדיעבד היא החוכמה הנוראית ביותר.
כן. הייתי מקשה ושואל. בסוף, יחידה 8200 העבירה את המודיעין, כמו שאתה אומר. וסימנים מעידים היו שם. אתה אומר, איפשהו למעלה לא חיברו את הנקודות, או שלא התייחסו אליהם מספיק ברצינות. עכשיו, השאלה, אנחנו מדינה, ב-20 שנה אחורה, 20 שנה אחורה, אנחנו מדינה מתפתחת, אבל יותר מ-6,000 ניסיונות פיגוע או פיגועים ביהודה ושומרון, כל שנה, כולל רצח. Okay. ומוציאים מערים פלסטיניות ביהודה ושומרון, פיגועים במרכז הארץ, בירושלים, כל הזמן. ויש לנו, היה לנו לצערנו הרב 20-30 נרצחים בשנה, לפני 7 באוקטובר. בפיגועי דקירה במרכז, פיגועי דריסה בירושלים, בקטאבים ביהודה ושומרון. ואני זוכר, גם השתתפתי בדיונים בכנסת, שאמרו, החיים שלנו unlivable. אנחנו לא יכולים, חיים בלתי ניתנים לשאת אותם ביהודה ושומרון, אנחנו לא יוצאים מהיישוב שלנו, שאנחנו לא חמושים. בצפון היה לנו עוד בפסח היה לנו 34 רקטות, היה לנו שני אוהלים של חיזבאללה, ובחמאס היה לנו את ההפגנות על הגדר,
והשריפות,
שריפות של השדות, הבלוני נפץ, בראל חדריה לצערנו שנרצח שם, כל הסימנים המעידים הראו שהאויבים מתכוננים לאיזשהו משהו. אבל אתה אומר, למעלה, איך לא אמרו, לפחות אנחנו ניקח צעד מנע, לפחות ניקח פעולות אקטיבית, כדי לגרוע מהאויב יכולות. זאת אומרת, ידעו שהאויב מתכנן משהו, לדעתך התכוננו למלחמה לא נכונה, מה קרה שם בדיוק?
שאלה מאוד קשה, שאני חושב שהרבה אקדמיים ישקיעו בזה בשנים הקרובות הרבה מאוד שנים, כי זה, אני חושב שאי אפשר לבוא להגיד רק בהנהגה או רק אלו, אני חושב שכל הציבור הישראלי כולנו, קיבלנו את זה כברור, אתה יודע, בעיריית שדרות, השתתפתי יחד עם עיריית שדרות בפרויקט, אני כשמונתיים, בוא תעזור לנו להכין תוכנית לפינוי אוכלוסייה בזמן הפגזות, עירייה שפויה עם 35,000 תושבים, מכינה תוכנית לפינוי תושבים, כשמתחילות ההפגנות לבתי מלון עד שההפגזה תיגמר. עכשיו, זו מבינה נורמלית, אנשים מכל אורחות החיים, עשינו את זה עד לפני המלחמה, שלושה ימים ראשונים אפילו תרגלנו את זה, עם צוות מקומי של תלמידי תיכון שעזרו למתנס בניהול, לנסות להזיז, כשכבר היו, המחבלים היו בפנים, עוד לא הבנו את הסיטואציה, ואתה מסתכל על זה היום, אני אומר, איזו תקופה הזויה הזאת, ומה הלקחים שאנחנו צריכים להפיק מזה? והלקח העיקרי זה שאנחנו לא מוכנים להסכים, מדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל, עם כך שמישהו אומר, אני רוצה להרוג אתכם, ואני גם יורם אליכם טילים, כדי שאולי כמה יפגעו. אסור להשלים את זה. זה, זה צריך להשתנות. המלחמה הזאת, כמו מלחמת, מלחמת העצמאות, צריכה לשנות את המציאות הזאת. היא תודעתית אצלהם בראש ובראשונה, וכמובן, נטולת יכולות צבאיות, זה הדבר השני.
אז את אותו דבר אמר האויב לפני אוסלו. יסר ערפאת, נגד אשף, ואתה בתקופה הזאת היית בסוד העניינים, בלב העשייה. ואני חושב שאחד הסיבות שגם הבאתי אותך לפה, בסוף לשמוע, ממבט ראשון, הטרור הפלסטיני שאומר, אנחנו רוצים להרוג אתכם, היה לפני 30-40 שנה גם. ובכל זאת, ההנהגה הישראלית בחרה לעשות יד אחת עם רב המרצחים הזה, מסיבה, אני לא רוצה להכניס לך מילים לפה, אני רק אשאל. היה בתקופה הזאת ניסיון לקרב את ההנהגה הפלסטינית אלינו, כדי, מה שנקרא, לפתוח עידן של שלום. וזה לא קרה. מה ההנהגה לא ראתה באותו זמן? ואתה בתור אחד שישבת כמפקד 8200, מה ראית שהמערכות לא הבינו?
אני חייב לגבי עצמי, היה לי במסגרת לימודי באוניברסיטה, למזלי, בצורה אקראית לגמרי, הייתי בקורס תואר שני אצל פרופסור שפט הרכבי. הוא קרא לזה עמדות הפלסטינאים בסכסוך הישראלי, בסכסוך הפלסטיני-ישראלי. ושם למדתי לעומק את כל, הם קראו לזה ספרות השיבה, את כל, איך הם רוצים לחסל את מדינת ישראל, באיזה צורה. הם דיברו על תורת השלבים, והם דיברו על מדינה צלבנית שחיה בערך 270 שנה, אז גם מדינת ישראל תסיים את חיה לפני זה. הם דיברו על מדינת הכוזרים, זה לא מדינה, זה מדינה, זה לא יהודים, זה כוזרים, זה לא... תורות שלמות שהם פיתחו והאמינו בזה, והם, וזה נתן להם לגיטימציה לבוא ולתבוע את חיסולה של המדינה הזאת. יש אמירה, ביטוי שחוזר על עצמו, חק תקריר אל מסיר, זכות לקבוע את הגורל. עכשיו, כשאתה מתרגם את זה לאנגלית, זה נשמע נהדר. זכות לקבוע את הגורל, זה הזכות הבסיסית של כל אדם. כן. אבל בערבית זה אומר חיסול מדינת ישראל. זה חק תקריר אל מסיר. עכשיו, לי זה היה בראש. וכשהודיעו לי, כשאני שמעתי, הייתי מפקד 8200 חודשיים, בדיוק נכנסתי לתפקיד, בשבוע השלישי של אוגוסט 93, אני קורא בעיתונים, בשום מקום אחר, שיש הסכם אוסלו על, עם הרשות הפלסטינית.
בעיתונים?
בעיתונים. עכשיו, okay. אני גם זלזלתי בזה שבועיים, כי היה גם מסלול מדריד, והיה גם מסלול ג'נבה, מסלולי סרק לחלוטין. אמרתי, עוד מסלול סרק, אבל כשהודיעו בשבוע, או השבוע אחרי זה, שב-13 לאוגוסט, תוך שבוע, הולך לחתם הסכם בבית הלבן, אמרתי, רגע, זה מתחיל להיות רציני. והתחלנו לעשות דיונים. עכשיו, עלו שני דברים, מיד. אחד, זה שלפי מה שאנחנו מבינים מהעיתונים, השבק יוצא מהשטח, 8200 בכלל לא עסקה עם הנושא הפלסטיני, היה באחריות מוחלטת של השבק, ואז אמרנו, רגע, מי ייכנס במקום לחסות את השטח? זה גם עזה, יהודה ושומרון, 2 מיליון פלסטינאים. והשאלה השנייה, לא, או יותר מיידית, 3 חטיבות צש"פ עם הנשק שלהם אמורות להיכנס, זמן לא ידוע, אבל חלק ממימוש ההסכם, מי יחסה אותם? יש שם חטיבות שאומנו להרוג את הישראלים, זה היה האמונים שלהם, הם אומנו בסוריה, לבנון, בירדן, הם נכנסות לשטחים במסגרת ההסכם עם נשק, איך מתמודדים? עשינו דיונים בתוך היחידה, אמרנו, אנחנו צריכים להיערך, לבנות תשתיות, בסיסים, כל הדברים האלו. למזלי הטוב, למזלנו, לא למזלי, בערך באותו זמן, זה היה איפשהו בסוף אוגוסט, תחילת אוקטובר, מתייצבת מפקדת 8200, מתייצב אגף המבצעים של השירות, של השבק. הם עשו את הדיונים שלהם והגיעו לאותה מסקנה. היה לנו דיון בערך, אחרי 5 דקות של דיון, הבנו שהם צריכים אותנו, ואנחנו צריכים לחסות את הפערים. מפה התחיל סיפור מדהים שהתגלגל, כשכל הזמן הזה, שום עבודת מטה, שום הוראות לא ירדו מלמעלה. להפך, מה שקיבלנו מלמעלה, הכל סגור במסגרת הסכם אוסלו, יש ועדות תאום, יש סיורים משותפים, יש ועדות פיקוח, לא צריך מודיעין,
לא צריך מודיעין.
להפך, כשבאוקטובר אמרתי, אנחנו צריכים לפרוץ דרכים לכל מיני מקומות, ולהקים תשתיות כאלו ואחרות, ואין לנו כסף, וזה כסף אמיתי, צריך לשלם אותו לקבלנים, זה לא כסף צבאי, שאתה לוקח חיילים ועושה איתם. והלכנו לצבא לבקש, אז אמר לנו מי שאמר, מישהו בכיר מאוד, אמר, לא צריך את המודיעין, זה הסכם סגור. אני אמרתי, אתה יודע, שלפתי, כי לא ידעתי, אז מה אם תהיה חוליה בשכם ומתארגנת? לא, לא, אנחנו נשלח לשם פלוגת שריון, זה חלק מההסכם. הבנתי שזה, מישהו שם חולם, או אני או הם, ואז התחלנו סיפור אחר לגמרי.
אני רק רוצה לחדד למאזינים שלנו. הדרג המדיני, ראש הממשלה רבין, שר החוץ פרס, סגן שר החוץ ביילין, כל הדרג המדיני שהיו שם, האדריכלים של הסכמי אוסלו, שהיו אזרחים מייעצים לשר החוץ. סוגרים הסכם עם ערפת, סוגרים ועדות תאום, סוגרים את החזון השלום, ואתה שמפקד 8200, שומע על זה בעיתון, ואף אחד לא מוריד לך לא תקציבים ולא הוראות להתכונן עם המודיעין.
אני יכול להראות יותר מזה. באותו זמן הלכתי לאור סגי, ראש אמן, אחד אגב מראשי אמן הטובים ביותר שהיו, הוא למרות שהוא גולנצ'יק והוא איש מבצעים, הוא היה ראש אמן בנשמה, חשדן, אבל קפדן בפרטים, פשוט אני פחדתי ממנו מאוד בהתחלה, כי שמעתי את התיאור, אחר כך הוא היה ממש, עבדנו בצורה מצוינת, הלכתי לראש אמן, אמרתי, למה אתה לא אמרת לנו שיש כזה מסלול, שנדע על זה, שנחפש משהו? הוא אומר, גם אני לא ידעתי. הוא כעס נורא, הוא אמר, לא נשתף פעולה. הוא כמובן התרכך אחרי יום, והוא פשוט עזר בכל מה שעשינו, בניגוד לכל מה שהיה מתי אמן, וכל מיני מחלקות המתי הכללי רצו לעשות, הוא נתן אישור, וחודשים רבים, בזכות האישורים שלו, יכולנו לרוץ קדימה.
כלומר, ראש אמן הביא לך את התקציבים?
הוא לא הביא תקציבים, אתה יודע מי הביא תקציבים? יעקב פרי, ראש שבק, כשאמרתי לשבק, תראו, אנחנו צריכים לשלוח כמה דחפורים כדי לפלס דרך להר עיבל, ואין לנו כסף, אז שבוע אחרי זה הוזמנתי לישיבת הפתעה אצל במטה השבק, ויעקב פרי, רפי טטרקה, ראש אגף המבצעים, אמרו בו כך, נתנו מעטפה, 6 מיליון שקל, אבל אל תגיד לצבא שקיבלת כסף.
טוב, אתם...
זה היה מחתרתי לגמרי.
אמר, אתם מתחת לרדאר,
ממש.
בונים לכם תשתיות, 8200 נערכת למלחמה בעצם.
ממש למלחמה, אמרנו, יש לנו פה יריב, לא רק מלחמה, כיוון שראינו את לוחות הזמנים המטורפים, פתאום התחלנו גם לשמוע את עזה ויריחות תחילה, מה שאנחנו קראנו אוסלו א', זה התבצע ביוני. אנחנו נמצאים עכשיו באוקטובר, 6-7 חודשים מבחינת 8200, להתחיל מאפס זה כלום, זה לא זמן. ואז אמרנו ביחידה, אנחנו חייבים לרוץ בכל הכוח כדי לדרוך במקום, זאת הייתה הגדרה. ואתה יודע, זה שאנחנו לא ידענו זה אחד, אבל גם המטה החי לא ידע. מטה החי לא קיבל הנחיות. החיכוך בינינו, בין אנשי 8200, לאנשי החי, לאנשי המטה האחרים, פיקוד מרכז, היה גדול. נתן לך דוגמה. כשהבנו שאנחנו צריכים לדהור, נשלח צוות של טכנאים להר עיבל, להתחיל להקים שם כל מיני תשתיות, עצרו אותו בשער ונקבל טלפון נזעה ממפקד הקשר של הפיקוד, מה האנשים שלך מנסים לחדור הר עיבל? אז ביקשתי יפה סליחה, אמרתי, אבל תרשה להם הפעם לעבור. ככה, זאת הצורה שעבדנו. והמשימה הכי מרכזית שבדיעבד הייתה באותה תקופה.
כלומר, המודיעין הישראלי ציפו ממנו, מ-8200, מאמן, להביא את המודיעין שבסוף יסכל פיגוע, כי אתה בכל זאת מכניס חטיבות חמושות פלסטיניות של אשף ללב הארץ. והדרג המדיני לא רואה צורך בכלל, לא רק להכין אתכם לאפשרות הזאת, בכלל לידע אתכם בפרטי ההסכם, ועוד, אם אנחנו קוראים ספרים כמו מלכודת אוסלו של יובל בלומברג, ואנחנו רואים את הלוחות הזמנים שהציבו, 13 בספטמבר, כמו שאמרת, היה את החתימה על הסכם העקרונות בבית הלבן, רצו כבר בנובמבר, דצמבר לסגור, וערפת ככה ידע לחלוב יפה את ההנהגה הישראלית ולמרוח, וההסכם בסוף נחתם רק ביוני, וערפת נכנס לעזה רק ביולי, אבל בסוף, אתה בתור אחד שאמור לספק את המודיעין על החוליה בשכם, או על ההתארגנות בג'נין, לא רק שלא נתנו לך את הכלים, גם התווכחו איתך וחסמו את כלי העבודה שאתה הלתרת ונלחמת להשיג.
אתה יודע, בצורה פרדוקסלית זה עורר את היחידה. אני לא זוכר התלהבות כל כך גדולה של אנשי היחידה, ברגע שהבינו, זה לקח לכולם שבוע שבועיים להבין את הראש, הייתה התלהבות, ואנשים, אתה יודע, חוזרים בדיונים בקריה, והם מספרים שהטישו אותם שם, למה הם עושים דברים. הייתה התלהבות לעשות, לרוץ, יזמות מכל כיוון, ללכת לחפש ציוד טכנולוגי בחברות אזרחיות. אני שמעתי שנים אחרי זה, איזה מנכ״ל אומר לי, אנשים שלך היו פה, ובגללם הסבנו איזה קו ייצור אזרחי לקו ייצור צבאי. היו יוזמות בלי סוף בכיוונים האלו, לרוץ קדימה.
אני אשאל לך רגע שאלה על רבין ופרס והנהגה הישראלית באותו זמן. מה הם לא ראו? מה הם פספסו? ואיך יכול להיות שהתנהלו ככה בצורה, ההחלטה האסטרטגית הכי חשובה מקום המדינה? איך יכול להיות שהתהליך היה כל כך נמהר, כל כך נאיבי? מה קרה שם?
עכשיו. המילה עכשיו. הצורך להשיג את זה, אני לא זוכר את הסיבות הפוליטיות, הנסיבות הפוליטיות, היה חשוב להשיג את ההסכם הזה, כי הייתה אינטיפאדה, אני רוצה להזכיר לך, הייתה אינטיפאדה הראשונה, שהייתה זה עד 1900, נגיד, 90, והיה בראש כל ה... והרצון לנסות לפתור את הבעיה הזאת, ובאו כמה אנשים באמת תמימים, ציונים, מוסריים, הכל, אבל תמימים, באו לדבר עם שואלים, שואלי פתח ואשף. הם היו רגועים, הם לא היו בלחץ, אנחנו היינו בלחץ, אני גם לא יודע כמה קריצות היו שם, אתה יודע, וכל מיני דברים כאלו שאנחנו, אני, ואיזה סעיפים סודיים בחוזה, זה לא מעניין אותי, גם לא עניין אותי, כי זה, מבחינתי, אני ידעתי מה צריך לעשות, החוזה ולא עניינו אותי. הדבר שתוך כדי ראיתי, שאצל הפלסטינאים לא קרה כלום, אצלנו חגיגות. אצל הפלסטינאים למטה כמעט לא ירד שום דבר משמעותי, להפך. ראינו אותם מתארגנים, ממשיכים את הפעילות שלהם, בכיוון של פיגועים, של ראש אחר. לא, זה היה כאילו אצלנו חגיגות, שמחה, חלק גדול, חלק פחות, אצלהם כלום.
מישהו בהנהגה של אותם ימים, לימים התחרט, אמר שזה היה טעות?
אני אגיד לך, יש, אני לא יודע, אני יודע דבר אחד. באוגוסט 1995, אני חושב שזה היה בשבוע השלישי של אוגוסט, אמצע אוגוסט, ביום ראשון אומרים לי, תגיש את כל הצרכים, 95, זה שנתיים אחרי שאוסלו פרץ, אני קורא לזה פרץ, כי זה פשוט...
התפוצץ.
כן, בדיוק. שנתיים אחרי, אני אקבל ביום ראשון הוראה, תגישו את כל הדרישות שלכם עד יום חמישי לראש הממשלה ושר הביטחון. עכשיו, הייתה ישיבה אצל יצחק רבין, ואיש אני מאוד, הוא ביקר אותנו, הכיר אותנו, הכיר אותנו טוב, איש חריף. הכנסנו אותו לחדרי הקוד, והוא שאל אותם שאלות, הם היו עמומים. הוא הבין, ואיש מאוד חכם. יושבים אצלו בדיון, כל המטה הכללי, והוא שר, כשר הביטחון. אני הצגתי את כל הדרישות של אמן, כי רוב הדרישות, 95% זה היה של 8200, אני לא דברן גדול, חוץ מאשר עכשיו איתך, ואני מציג שם את השקפים, אולי 10 השקפים, לקח לי גג 20 דקות, אולי הייתה שאלה אחת, הצגתי שם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד דרישות שהיו כלואות אצלנו, ואז רבין סוגר את המחברת שהוא רשם בה הכל, קד ויוצא, אני יוצא החוצה והייתי בהלם, אמרתי, הגזמתי, אני לא, פשוט לא ידעתי מה לעשות, מה... ואז בחוץ, אני שואל את ראש אמן, אז הוא כבר היה בוגי, אני לא מבין מה קרה פה. אתה לא מבין, נשארו לך את הכל. אז הבנתי שבעצם נפל הסימון ענק לכולם, עד אז לא ידעתי את זה. עד אז ממש לא הבנתי שזה הולך לקרות.
יש לנו, מטורף אגב, כבר אנחנו רצים 40 דקות, פלוס מינוס. אז נצטרך לסיים, אולי תגיד על אהוד ברק דווקא, שרצית לומר. לא, כי הוא אמר לפני זה, אז אי אפשר לפספס את הדבר כזה, ולסיום גם.
תראו, אנחנו...
כן, בא לי, האמת לשמוע, אתה רואה את זה. בא לי ממש, כן. ותחשוב על איזה משפט סיום שאתה רוצה...
אני שני משפטים תלך.
כן, כן. כלומר, אחרי שנתיים, מתחילת התהליך, בעצם כולם הבינו שצדקת.
היה כבר לפני זה קצת. קודם כל, בסוף 93, קצין מטה בכיר באמן אמר לי, אתה תעומד לדין על פגיעה בהתראה. כי לקחתי אנשים, אמרתי, כל המערכים נותנים 10% לטובת הנושא החדש. לקחנו גם מערך ההתראה הסורי, מישהו אמר לי, אתה תעמוד לדין על זה. זה רדף אחריי, זה לא היה פשוט. היום אני, זה נראה לי קל, אבל הנושא ההתראה אצלנו זה בנשמה, אתה יודע, זה ב-8200. והדבר השני, כשהתחלתי לנשון מרווחה, היה בדצמבר 1994, הרמטכ"ל רב אלוף אהוד ברק נפרד מאמן, אני חושב שכבר היה בוגי אז ראש אמן, והוא החליט שהפרידה מאמן תהיה בבסיס שהקמנו לטובת הטיפול בנושא הפלסטיני, בסיס שהוא היה מאולתר, חדר אוכל מאולתר, ואז ברק אומר, אמן ו-8200, ראיתם את מה שאנחנו לא ראינו. בשבילי זה היה... טוב. באמת החתימה המוחלטת לכך שכל הדברים שעשינו, כל החיכוך וכל המריבות, היו נכונות.
אני רק אשאל אותך דבר כזה, מעכשיו והלאה, אוסלו, כמו שאני רואה את זה, היה החטא הקדמון של מה שקורה היום בזירה הפלסטינית, מבחינת הערכות ישראלית והמצב הביטחוני ברחבי ישראל, אבל עכשיו אנחנו איפה שאנחנו נמצאים, וצריך להסתכל לעתיד. אתה רואה את מדינת ישראל יוצאת מהדבר הזה?
מדינת ישראל יוצאת מזה, אני מקווה שאת המילה עכשיו נשים בצד, נסתכל טיפה קדימה, כי יש לנו הזדמנות לשנות את אותה מציאות, גם בלבנון, גם מול החמאס וגם מול איראן, יש לנו את העולם עומד לצדנו, ארצות הברית עומד לצדנו, אנחנו צריכים סבלנות, לא להתפשר 1701 או כל הדברים האלו, שכרגע נראים לנו עזועים לגמרי.
חנן גפן, תת-אלוף במילואים, לשעבר מפקד יחידת 8200. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.